שלום וברכה, י"ג כסלו התשפ"ב, 17 בנובמבר 2021, היום יש לנו הכבוד הגדול מאוד, אני מאוד מתרגש לפגוש את מיכל שוטוב, תכף תבינו במה דברים אמורים, בינתיים רק תדעו שמדובר במשוררת, מלחינה וזמרת, ומטפלת בפסיכותרפיה, בגישת הביוסינתזה. אנחנו מיד נרד אל הפרטים. לפני הכל, בואו קחו לכם דבר גדול של מיכל, שמו בוקר טוב. אנחנו מיד נדבר עליו, קחו את זה וניכנס לעניינים.
שגיליתי שאני שם כל הזמן ורק לא הקשבתי לעצמי. אני עכשיו פתאום לא חשוב מה שאומרים לי מסביב, גם אם זה נשמע לי די הגיוני.
יש לנו אפילו את כל הקרדיטים כבר כתובים, שמח מאוד. זה הוקלט מתי, מיכל?
לפני 10 שנים בערך.
אוקיי, יש לך, את רוצה לספר לי קצת על השיר הזה? איך הוא נולד, מה קרה פה?
כן, השיר הזה, הקלטתי אותו לפני 10 שנים, והעליתי אותו לפני 10 שנים, אבל כתבתי אותו, אני חושבת, בסביבות גיל 30. כשהרגשתי שמשהו בחיים שלי תקוע, מבחינת, זה פשוט לא מתקדם לשום מקום, והלכתי לאיזשהו טיפול, הראשון, המשמעותי, ושם השיר הזה נולד, פתאום משהו בתוכי נולד, משהו מעני האמיתי שלי התחיל לצאת החוצה, והבנתי שעד היום חייתי באיזשהו אני מזויף, שדרשו ממני לחיות פה.
אז בעצם, לפני 10 שנים, טיפלת בעצם במה? מה עבר עלייך?
הרגשתי שאני לא חלק מהמשפחה שלי. הרגשתי שאני, אני כל הזמן בעצם מקבלת פידבקים מהמשפחה שמשהו לא בסדר איתי, שאני לא בסדר, אולי אני משוגעת, אולי אני, שיש לי איזושהי הפרעה או משהו כזה. וגם לא הצלחתי במערכות יחסים עם בני זוג. בעצם נורא רציתי אהבה, אבל זה פשוט לא עבד. פשוט כל הזמן ניתקתי קשרים וברחתי מזה. ואז גם זה, גם רציתי מאוד להסתדר עם המשפחה שלי ועם האחים שלי ועם ההורים שלי ועם הסבים, עם כל המשפחה המורחבת. וגם רציתי אהבה. וחלמתי להיות אימא, אז הלכתי לטיפול.
אוקיי, דברים שהתגשמו. כן. אז רגע, בוא נדבר באופן כללי על ההתעוררות שלך. קודם כל, בואי, אני אשמח לדעת מהפרספקטיבה שלך, מה לדעתך קורה כאן? לאן נקלענו? מה קרה כאן? באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו?
אנחנו נמצאים במצב של התעללות.
התעללות, חד משמעית.
כן.
וזה מתחבר קצת למה שעבר עלייך, אני מבין בחיים.
זה מה שעזר לי גם לזהות. אני חושב שתמיד הרגשתי, גם בתוך הבית וגם בעולם, שמשהו לא בסדר. משהו לא בסדר. והמסר שאני קיבלתי זה, את לא בסדר. תתאימי את עצמך.
כן.
לסגלי את עצמך.
בדיוק מה שעושים לנו עכשיו. אנחנו בריאים. כן. עכשיו משדרים לנו, כן. מנרמלים לנו את זה שאנחנו לא בריאים.
כן.
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 אנחנו צריכים להוכיח אחרת, כן.
בדיוק. אז זה מה שדרשו ממני להוכיח. כן. שאני יכולה להסתגל למערכות החינוך, לצבא, לכל מיני דברים שלא הבנתי את ההיגיון שמאחוריהם.
כן.
שמאחורי ההתנהלות שלהם.
כן, בעצם התחלנו, התחלת לחשוב, את אומרת, למה אנחנו כפופים לכל מיני כללים?
כן.
למה הגן הזה? למה הבית ספר הזה? למה הטיפול הזה? למה התרופות האלה? למה החיסונים האלה?
כן.
הייתי שמח, מיכל, לשמוע יותר על מה שגילית בכל מה שקשור לרפואה. ומתי?
כן. אני חושבת שהמון המון שנים הייתי כמו כולם, ואני חושבת שהדבר הראשון שהיה לי מוזר זה היה בצבא. שהייתי בחיל הים, ואמרו לנו לעלות למרפסת, לגג, מחסנים את כולם עכשיו. ושאלתי, למה, במה? חיסון, צריך לעשות חיסון. ואני זוכרת את התמונה של מלא מלא מזרונים על הגג, אמיתי לגמרי, של טוסיקים חשופים, ואיזשהו חובש או חובשת עברו עם המזרק. ואני לא רציתי, ואני זוכרת את את השכנוע, ועזרו לי להתגבר על הפחד, ובסוף בסוף נתתי שיחסנו אותי, ואני זוכרת את זה כחוויה מאוד מוזרה.
נתת שיזריקו לך, לזה התכוונת.
כן.
אנחנו לומדים.
לא הייתי מוגנת.
כן.
לא, ההורים שלי לא לידי, וגם ככה הם לא כל כך הגנו עליי בצבא. זהו.
אני פשוט נאלץ לתת את זה, נאנסת לעשות את זה, בדיוק כמו
ש... זה היה נראה גם כמו אונס.
זה חד משמעית כמו אונס. תתארו לכם את הסיטואציה, שימו לב מה מיכל מתארת. שוכבים, כולם, מתחת חשוף, טק, טק, טק.
כן.
עד לאן? כלומר, השימוש הזה בצהל, בצבא, בחיילים, כשדה הניסוי של העולם, לא התחיל עכשיו. אנחנו עכשיו רק מגרדים פצעים מאוד ישנים, שכבר נוכחנו להכיר אותם בשנים קודמות.
כן.
וזה הדבר הנורא. מה שהכי קשה להקל הוא שאחרי הכפייה הזו, אחרי האונס הזה, כאשר יש פגיעות מהדברים האלה, אין מי שיקשור קשר סיבתי אל העניין הזה, ואי אפשר להיפרע גם בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהדברים האלה. זה נורא. השימוש בצהל הוא נורא. ממש. אז בעצם, אז כבר הרגשת שקופים עלייך איזשהו טיפול רפואי, כן. ונכנסת קצת יותר לעומק לעניין הרפואה.
לקח לי זמן, זה קרה יותר אחרי הלידה של הבן הבכור שלי.
שהוא בן כמה עכשיו?
הוא בן 16 וחצי. והלידה שלו, קודם כל הלידה שלו הייתה חודשיים לפני הזמן, הוא נולד פג.
כן.
וגם שם, גם הפגייה, חיסנו אותו. כשהוא פג, חודשיים לפני, בצהבת.
הזריקו לו, התכוונת. אני רוצה להעיר פה איזה הערה. אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה הזו ומדברים על חיסונים. כאשר אני לא יודע מה איתך, מיכל, אני גם לא מדבר בשם אף אחד, אני מדבר בשם עצמי. אני פשוט הכרתי היטב בכמעט שנתיים האחרונות שעברו עלינו. אני אומר, הלוואי והייתי יודע את מה שאני יודע היום כשילדיי נולדו. הכרתי בעובדה שכל מה שמתקרא חיסונים, כולם, כל השנים, זה רעל. והם אכלו לנו הרבה מאוד סיפורים על כך שהזריקות האלה הצילו את האנושות, ומנעו האנושות להידרדר לשקר וחזב, ומי שלא מכיר את החומר, הקרנה את 405 עמודי הספר צבים כל הדרך למטה, וילמד את החומר. כן, אז סליחה שקטעתי אותך, אז דיברת
על... אבל זה נכון, זה באמת, המילה חיסון, יש בה את השורש חוסן, או חסן, או משהו שקשור לאיזשהו מצב של בריאות, וזה לא. אין קשר לחוסן.
זה אף פעם לא חיסן מפני שום דבר, ומקל וחומר, כאשר עכשיו, בזריקה דעכשיו, זה ברור לנו לגמרי שזה לא מחסן, עובדה, אתם לוקחים עוד שוט, נגמר התוקף. אחר כך עוד שוט, נגמר התוקף.
כן.
אחר כך, עד מתי? כמה מטומטמים אפשר להיות? עד מתי תמסרו את כתפיכם למדע, so called?
אני לא חושבת שזה טמטום במובן של חוסר...
חוסר ידע.
אני חושבת שזה עניין של הפחדה, וברגע שמפחידים אותנו, אז המוח הקדום שלנו מתעורר.
Okay.
המוח הקדום הוא זה שמגיב, ולא ההיגיון.
Okay.
אנחנו בהישרדות, וברגע שאנחנו... יש פה איזשהו איום של מחלה חדשה. לא יודעת, מהונדסת, לא מהונדסת, לוחמה ביולוגית, אמיתי, טבע, לא משנה, יש פה משהו חדש
כן.
שקורה. וכל הזמן יש דברים חדשים.
כן.
זה לא חדש שיש משהו חדש.
כן.
מה שחדש זה שזה 24/7 בכותרות. והפחד הכי גדול שלנו זה להיחנק. והמחלה הזאת יש לה את האפקט של להיחנק.
אוקיי. Okay.
ואז אנחנו מפעילים, המוח הקדום מופעל, ומשם אנחנו מגיבים.
כי כשקשה לנשום זה מאוד מפחיד.
זה מפחיד, ואז okay. אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לא לחוות את המחלה הזאת.
כן.
Okay. כשבפועל, יש המון המון פתרונות לדבר הזה, בין אם הוא טבעי ובין אם לא. והדבר הזה שמזריקים לאנשים, אין לו שום תועלת.
זה לא, עובדה.
שום
עובדה
תועלת.
עובדה שצריך עוד ועוד.
עוד ועוד, וכל חצי שנה נחלש, ומה שהגוף שלנו יכול לעשות בצורה הרבה יותר טובה.
עובדה.
ולאורך זמן.
עובדה.
כן.
ואנחנו רק שתי דוגמאות חיות להרבה אנשים שחיים באופן הזה.
נכון.
אני מבחינתי הבנתי שרפואה בגדול, או ריפוי בוא נאמר, כן? ואני לא רופא, אולי דווקא משום כך אני יכול לומר את זה יותר בקלות, כדי להתרפא מאיזשהו חולי, כל מה שעליך לעשות, הוא לא להפריע לגוף לרפא את עצמו. כלומר, תתחיל למשל מצום, אומרים את זה מומחים רבים, כלומר, תתחיל מזה שאתה לא מכניס אל הגוף חומרים שהוא צריך לעבוד עליהם עכשיו, כדי לפלוט אותם או כדי להתגבר על הרעילות שבהם. ותרשה לגוף, אל תפחד, זה קודם כל, מנטלית, אני בכלל בטענה שהכל מתחיל ונגמר בראש, אל תפחד מזה, תן לגוף, אל תפריע לו לרפא את עצמו, וזה חולף. אני אומר, אם זה לא חלף, כלומר, אם הגוף לא הצליח להשתלט על זה, שום דבר שיוצא מבית המרקחת, בוודאי לא יצליח. זו הטענה. וזה קצת מתקשר לי לדבר הבא שאני מבקש להשמיע.
אוקיי.
לילדה. את רוצה לספר לי על השיר הזה?
אני רק רוצה להוסיף משהו לגבי יש בתחום המדע והרפואה שאין לי, אני לא מתמחה לא ברפואה ולא במדע.
ברוך שלא עשני.
ואני כן מעריכה את הידע ואת הטכנולוגיה, וגם לפעמים תרופות. וגם חלק מהזריקות. אני לא נגד הדבר הזה. אני בעד בחירה והקשבה, ואני חושבת שמה שנכון למישהו אחד לא נכון למישהו אחר. ואני חושבת שפה הרפואה בעיניי היא חוטאת לבריאות, כי אני חושבת שכל אדם זקוק למשהו אחר. ונכון שיש מערכות ואבחונים שפועלים כך או אחרת, ואז יש איזשהו אבחון ואיזושהי סוג של תרופה, אבל ברגע שזה כרוני, אין באמת תרופה. אתה נותן תרופה למשהו אחד, משהו אחר נפגע. זאת אומרת שאין פה בכלל הסתכלות על האדם ועל ה... ואני כן מסכימה איתך, וזה מין ניסיון אישי, אנחנו צורכים המון רעלים. המון המון רעלים. זאת אומרת, המון מהמחלות הם בכלל תהליכי ניקוי.
Yes, בדיוק. אז זה בדיוק מה שניסיתי לומר קודם. מה שקורה, הרפואה המודרנית, וזה הכי כואב, מתייחסת אל הסימפטומים כאל חולי.
כן.
ואנחנו למדנו והבנו שזה בדיוק ההפך. כלומר, סימפטום הוא לא חולי, הוא תהליך ריפוי.
הוא הפתרון.
מה פתאום תדכא אותו?
או העיתות.
מה פתאום תדכא אותו? אני אומר, יש לך חום, הגוף כנראה צריך את החום הזה,
כן.
מה פתאום שתוריד אותו?
כן.
עכשיו ממש לפני שנכנסנו לך, דיברנו עם ליאת אישי, מטפלת בחסד, אם ואחות גדולה שלי, שסיפרה לנו על משהו שמשותף לשנינו, על אסתמה של האור, שביתי לקטה בעניין הזה, אין לי בכלל ספק שזו תוצאה של חיסון, ואת מכירה את זה גם
כן.
מילדך.
כן.
אמרה לנו ליאת, לא לטפל. לטפל. כן לטפל. מה זה, כן. לא, מה זה כן לטפל? לא לגעת. תן לזה, אל תפחד מזה, תן לזה, התופעה שמתקבלת על האור, היא בעצם התהליך של ניקוי של הגוף, רק אל תפריע לזה לקרות. תן לזה לקרות וזה יחלוף מאליו.
כן.
ובמשפט הקטן הזה, ליאת מצטה בעצם את כל התורה כולה. כל מה שאמרתי קודם, רק אל תפריע לגוף.
כן.
לרפא את עצמו.
נכון.
אין לדעתי רפואה זולת זו. אם תוכלי לומר לי איזה מילה שתיים על השיר הנפלא כן. הזה, אני כבר מת לשמוע אותו, אני כן. שמעתי את זה, נורא התרגשתי.
זה נורא קשור גם למה שאנחנו מדברים, yes. על הנושא הזה של הסימפטומים. בעצם, לפעמים אנחנו עוברים קשיים, או אם זה בגוף, אז יש הרעלה, יש מצב של גוף שהוא באמת מורעל מהמון המון דברים, וגם הנפש. גם הנפש, כשהיא סופגת כל כך הרבה ביקורת, שיימינג, חרמות, נידוי, עונשים, אלימות, היא גם צריכה, כמו שיש אסתמה של האור, שזה חייב איכשהו לצאת, הזיהום וההרעלה, אז גם הנפש מוציאה החוצה את הדברים. והשיר הזה בעצם מדבר על הילדה הפנימית, שלא הייתה לה רשות לכעוס. והיא לא ויתרה, היא לא ויתרה, היא רוצה לכעוס, והיא רוצה להיות בהתקף זעם עכשיו, mm-hmm. כי היא לא יכולה להכיל יותר mm-hmm. את מה ששמים עליה. Mm-hmm. חייבת איכשהו להוציא את זה, אז...
קחו את זה, זה גדול. זה נפלא, זה נפלא. תודה, מיכל. ויש עוד דברים חזקים בהמשך. אני מבקש לחזור איתך, אם למצאת אחרי, אם זה טוב לך, למה שהגדרנו קודם כאלימות שחווית.
כן.
בואי תספרי לי.
אז אני חוויתי אלימות מצד שני ההורים. ואני אקדים ואומר שההורים שלי גם עברו אלימות בעצמם, וגם הסבים, הם ניצולי שואה, אז מן הסתם הם גידלו את הילדים במצב לא נורמלי, כן. במצב של בריחה, של בריחה מדברים שאי אפשר לתפוס, כמו מחנות ריכוז ודברים שתכף אני אגיע למה שקורה היום, שזה לא כזה רחוק ממה שקורה היום, אנחנו עוד לא שם, עוד לא שם, אני גם מאמינה שלא נגיע לשם, אבל זה בהחלט ניסיון לחזור לשם, למחנות הריכוז האלה.
כן.
הסיפור של האלימות שאני גדלתי בה, היא אלימות בעיקר נפשית ומילולית. היו מכות במדי פעם, גם זה היה. אבל זה בעיקר היה מילולי, זה אלימות של המון המון ביקורת, המון ביקורת, המון מניפולציות, והמניפולציות הם כדי לספק את הצרכים הלא מודעים של ההורים. אוקיי? או צרכים או חרדות. לדוגמה, אם אני רוצה לעשות משהו שגורם להורים שלי לחרדה, שנראה להם נורא נורא מפחיד, כמו ללכת לטיול שנתי, או לא משנה דברים, לא שזה ספציפית זה מה שהיה, אבל אבל ברגע שזה מעורר חרדה, אז הם ימצאו על מה להניש אותי, כדי שאני לא אלך לטיול. Mm-hmm, mm-hmm. כי זה too much בשבילם.
וזה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו, כן? כן. אנשים כן. מבוהלים, חרדים, כן. זה מה שעשו להם,
כן.
והם מבקשים להעניש אותנו בשל החרדה הזו שלהם, כן?
יש המון פחד לא להיות, מה שקורה עכשיו בחוץ, זה מושתת על המון המון פחד לא להיות שייך. וגם זה מה שקרה לי במשפחה. המון המון הפרדה, הפרידו אותי מהאחים שלי. כל הזמן אמרו שאני שונה, שאני מתנהגת לא בסדר, שאני רעה, שאני אנוכית. מילים מאוד מאוד קשות, והם נאמרו על בסיס יומיומי. למה אני אנוכית? כי אני לא עונה על הצרכים של ההורים. אוקיי? זה מאוד מה שקורה פה היום. למה אני, אם אני לא מזריקה לעצמי חומר רעיל, אני אנוכית, כי אנשים אחרים, אני באיזשהו מקום אחראית על ה-well-being, על רווחתם של אנשים אחרים.
זה השקר הגדול, השקר הגדול שמכרו לאנשים, שקר שאין לו שום בסיס, שום בסיס.
נכון.
האחריות שהטילו איש על אחיו, כלומר, מעצם היותי, מעצם קיומי, מעצם לידתי, מעצם קיובתי לאדם, אני מסכן אותו, שקרנים מטונפים. אין לי מילים יפות, מיכל, לא אני, זה לא אני שמשתמש במילים יפות.
כן.
ואני אומר, השקר המטונף הזה הוא שהביאנו עד הלום. כן. ושימו לב כמה האנלוגיה של הדברים האישיים שמיכל מספרת, כמה הם מתיישבים על מה שקורה פה עכשיו.
כן.
כמה זה אחד לאחד. עד שתפקח את עיניה, אני אומר, אין לנו ברירה אלא להילחם על זה.
כן.
אוקיי.
כן.
ואז?
וכל הזמן הרגשתי, עשיתי איזשהו תהליכים של מיקוח ביני לבין עצמי. אם אני תלמידה טובה, אז יהיו נחמדים אליי. אם אני לא אביע את הצרכים שלי, אם אני חסרת צרכים, אז יאהבו אותי. וכל הסיפור הוא בעצם הפוך. הם היו הורים שלי. אני לא אמורה לענות על הצרכים שלהם, הם אמורים לבדוק מה הצרכים של הילדים. לא על כל צורך אפשר לענות, אבל לתת איזושהי הכרה לצורך הזה, ולתת איזה, כן, איזשהו מענה לצרכים מהותיים ובסיסיים, כמו למשל הצורך שלי לשיר, שהמון המון המון שנים לא היה לי קול. לא היה לי קול.
יש לך קול עם צבע נפלא ומיוחד עכשיו, אוקיי, כן.
אבל הוא לא יצא, הוא לא יצא, הייתה המון בושה, המון הסתרה, כי קיבלתי מסרים מאוד מאוד לא טובים לגבי המון דברים.
כן, אז ההגנה הזו של, ילד על, הוריו, כן? או על הסבים שלו.
כן.
זה מה שקורה עכשיו.
כן.
איך אתית, איך מוסרית, זה בכלל יכול להשתה. נניח שזה נכון, כן? אין לזה שום בסיס רפואי. שקר וחזב, מלמעלה עד למטה. שקר. אבל נניח שיש, נניח, הנחה שכזו, שילדים צריך לדקור אותם ולזהם את גופם ברעל, כדי להגן על הוריהם או על הסבים והסבתות. נניח שזה רפואית נכון, זה לא, אבל נניח. מה פתאום? זה תמיד היה הפוך. התפקיד של ההורים זה להגן על הילדים. של הסבים לגונן על ה... מה פתאום שאני אתרום את גופו של הילד? ילד חסר ישע, הוא לא יכול לקבל את ההחלטה לבד, זה מה אני אומר, אנחנו... לא, לא בכדי יש אפוטרופוס לילד, אפוטרופוס טבעי.
יש מדינות בארצות הברית שקבעו שבגיל 12 ילד כבר יכול להחליט על עצמו.
כן, כן.
זה...
ביטול הסמכות ההורית, כן, כן, זו האג'נדה שמתפרסת על הרבה מאוד תחומים, כן, אנחנו רואים עכשיו את, 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 את הניסיון שלהם לבטל את הסמכות ההורית, הדברים הנוראים של ה... אני לא רוצה לא להתבטא לא יפה, של מיכל... מה שמה? לא, נו, חברת הכנסת...
אני לא...
מרב, סליחה, מרב מיכאלי, כן? הניסיון להוציא משליטתם של ההורים את האחריות על ילדם, כן? זה נורא בעיניי. אג'נדה הזו כנראה הולכת טוב לה עם פירוק משפחות, אני אומר לך, רבים רבים פונים אלינו.
אתה המשפחתי, כן.
כן, רבים פונים אלינו בדיוק על הרקע הזה. מקרים כואבים ונוראים של הורים שחלוקים ביניהם, למשל באשר להזרקה לילדים. ועימותים קשים שמפרקים משפחות. משפחות רבות מתפרקות מהעניין הזה, דברים כואבים מאוד. ואנחנו אומרים, מי שמכם? מה פתאום? למה אתם בכלל מכניסים אותנו לקונפליקט שכזה? מה פתאום לכפות טיפול רפואי? ממתי? איך זה מנורמל בכלל שאפשר לכפות על מישהו טיפול רפואי?
אני חושבת שכבר 10 שנים זה מנורמל.
הרבה יותר. פקודת בריאות העם זו זוהמה שנכנסה לספר החוקים הישראלי עוד מקום המדינה. פקודת בריאות העם, בעצם שמה, מיכל, אנחנו מזהים שמדובר על עניין מנדטורי שנשאב אל ספר החוקים הישראלי מן הדין הבריטי, כן, פקודה, כן, הבריטים כשהיו פה הרי שלטו פה מכוח מנדט צבאי, ולכן הם הורידו פקודות אל העם, כן, ולא חוקים, כן, כל מה שחוקק אחרי שהכנסת הוקמה נקרא חוק, חוק זה, חוק זה, חוק זה, אלה פקודות, פקודת הנזיקים, פקודת בריאות העם וכן הלאה.
וואו.
פקודת בריאות העם זו זוהמה, זו הזוהמה של ספר החוקים שבזכותה במרכאות אפשר להכריז מצב חירום בגין מגפה ולהכניס נגיף בשערי פסקת ההגבלה של חוק יסוד ובעצם לרסק לך את כל זכויות היסוד של זכויות האדם עד כדי, הנה הנה אנחנו רואים, עד כדי חדירה לגופו של אדם.
כן.
אז יש פה שני דברים לומר. ראשית, שיקרו לכם, זה לא כזה מסוכן. שיקרו לכם, אתם לא רוצים ללמוד את החומר, אתם מתעקשים לראות את התמונות בטלוויזיה, השקריות. מילא. אבל גם אם כן, אני אומר, זהו שגם אם כן, גם אם זה מסוכן לדעתכם, אף אחד, אף פעם, לא רשאי להיכנס לגופי, בלי שאני נתתי את האישור לכך.
כן.
לא חשוב כמה אתה מפחד ממה. זה כאילו, הדבר האחרון שנותר לבן אדם, מה עוד יש לבן אדם? זולת גופו. פיזית, כאילו, מה עוד יש לבן אדם?
המחשבות.
בסדר גמור.
וגם שם
משטרת מחשבות, כן, אסור לדבר, אסור לחשוב אחרת מן האג'נדה השלטת, אנחנו רואים כמה רופאים מותקפים, רופאים שמנסים לומר את הדברים אחרת, במקרה הטוב מאוימים, במקרה הרע, במקרים הרעים יותר, דברים נוראים יותר. שרק זה לבד, אני אומר, מיכל, רק זה לבד, רק הפטרנליסטיות הזו, כלומר, המחשבה שמישהו יכול להורות למישהו אחר, מה לעשות בגופו שלו, היא בלתי נתפסת. נרמלו לנו את זה, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה.
כן.
לא נורמלי, לא מקובל, אנחנו דוחים את זה מכל וכל, בשעת נפש, לא מקובל עלינו, אף אחד לא ייכנס לגופי, יאמרו לנו מיד, אבל לא כופים את זה עליך, כמו שאמרה על פרס, כן, אתמול בכנסת, כשיצא משם האיש היקר, משה פייגלין בזעם, כשהוא לא יכל להכיל את השקרים האלה.
כן.
היא משקרת במצח נחושה, ואומרת דברים שאינם נכונים, ובהתעלמות מן הכפייה של הדברים, כאשר יום יום, אנשים נאנסים לעשות את הדבר הזה, נאנסים, אונס, בכפייה פר אקסלנס, והם אפילו מתכחשים לזה שזה נכפה. אז סיפרו לכם סיפורים שזה לא נכפה, זו כפייה אלימה, אנשים מאבדים מקומות עבודה, אנשים מאבדים את מטה לחמם, אם הם לא מקבלים את הזריקות האלה, או את המקל באף, וזה אותו דבר. והאונס, זו וזו חדירה לגופו של אדם.
כן.
אז אין כפייה, יש ועוד איך, הדבר הזה נכפה, וזה פסול מן היסוד, פסול מעיקרה. אני כדי להירגע, אני לא יודע מה איתך, אני כדי להירגע חייב שיר.
אוקיי.
אני אומר, יש לנו כאן את רצון חופשי שמתקשר לנו פה יופי, נכון?
כן.
אז קודם כל בוא ניתן קצת קרדיטים לגבי בוקר טוב ששמענו קודם. מתי זה הוקלט? בוקר טוב, השיר הקודם
של... הוא הוקלט לפני 10 שנים.
גם כן?
באולפני פלוטו.
לחן ומילים שלך?
בוקר טוב, כן. לחן ומילים שלי, והמפיק נועם הקרבי. כן.
אוקיי, אז הנה עכשיו אנחנו עוברים למסמך נוסף נפלא, שיר נפלא של מיכל, שמו רצון חופשי. קחו את זה, נדבר עליו אחר כך, תהנו. כמה רלוונטיות המילים.
I'm רצון חופשי.
זה נפלא. מילים נהדרות.
תודה.
רצון להתעורר בעצם. בואי נקשר את זה בעצם. להתעוררות. איך לדעת, איך את רואה את הדברים? דברי לה. קודם כל בואו נדבר על השיר הזה. מה, מי כתב מה?
רצון חופשי, זה מילים שלי, לחן שלי.
זה הוקלט גם?
אצלי, כן.
מתי?
זה שיר שכתבתי ממזמן, אבל כשהתחילה הקורונה...
כן, ופתאום את רואה שזה רלוונטי בטירוף.
אמרתי, אני חייבת להעלות את זה. זה בדיוק. זה הזמן.
חג לאחד?
חייב להעלות.
חג לאחד. אוקיי, וזה מביא אותנו לעניין ההתעוררות, כן?
כן, אז אני אומרת, ההתעוררות שלי הייתה באמת מאוד הדרגתית. התחילה... תמיד הרגשתי שמשהו לא בסדר. העניין הוא שחשבתי שאני הדבר הלא בסדר. עם השנים הבנתי שאין כאן בסדר, לא בסדר. יש חיים ובחירה חופשית ורצון חופשי. ושאני כאן ואני יכולה לבחור את החיים שלי. ואין כאן בסדר, לא בסדר, כמו שההורים שלי תכנתו אותי לחשוב. אין דבר כזה. יש חיים, וכל עוד אני לא נכנסת למרחב של האחר, בלי רשות, אז הכל בסדר. הכל בסדר. ומותר לי לחיות את חיי, ומותר לי לפעול בעולם הזה כמו כל אחד אחר, וזו הייתה התעוררות שלי, ולכן גם היה שיר בוקר טוב, של אני פה, באתי לפעול, באתי לחיות, התגלמתי פה בגוף, ואני רוצה לעשות את זה. וברור שהיה תהליך ריפוי שהיה צריך לקרות, כי היו המון מבנים ודפוסים, מבנים מחשבתיים ודפוסים מחשבתיים והתנהלות מסוימת, שהייתי צריכה ללמוד לשחרר אותה ולהשתחרר ממנה.
הבנת שלהתנגד זה לא בעצם, זה כנראה לא רלוונטי.
להתנגד זה לא רלוונטי, כי זה ממשיך את המאבק. ואני לא רציתי יותר להיות במאבק. אני רוצה לחיות. אני לא רוצה להיות במאבק. זה להיות במאבק מבחינתי זה פשוט השחת דעת מהחיים. וזה בזבוז זמן. וכמו שהייתי במקום הזה מול ההורים, ומתישהו שחררתי את המאבק, אני עושה את אותו דבר היום מול מה שקורה בחוץ. ומול רעש הזה שקורה בחוץ, ופועלת את חוזרת לפעול את החיים שלי, ולכן גם יצרתי את המופע הזה הרגע. זה מופע שבעצם מדבר על ריפוי מאלימות.
אוקיי.
אלימות שאנחנו חווים פה כבר שנים. אמנם אני חוויתי את זה גם דרך ההורים שלי, אבל הוריי האהובים גם הם עברו את אותו דבר. והסבים שלי עברו שואה. זאת אומרת, האלימות היא בשדה, היא כל הזמן נמצאת, ולהיות איתה במאבק, זה כבר לא רלוונטי מבחינתי. וברגע ששחררתי את המאבק, אז גיליתי המון המון כוחות.
קסמים קראת להם.
ממש, ממש קסמים. גיליתי שיש את מדע הרפואה ויש לי כבוד למדע הרפואה. אני חושבת שהסקרנות שלנו והגילויים שלנו הם חשובים וטובים, אבל יש לנו גם כוחות ריפוי משלנו. ואני אתן לך דוגמה. הבת שלי נולדה עם איזשהו פגם מסוים, לא משהו לא פתיר, אבל היה צריך לעשות איזושהי התערבות רפואית כדי לפתור את זה. כשאני נכנסתי, ככה חשבתי עליה ובדקתי מה זה הדבר הזה ולמה זה קורה, אני הבנתי שזה קשור למשהו שנמצא דורי דורות במשפחה שלי, אצל כל אנשים במשפחה. וביקשתי לשחרר אותה מזה, ממש. ודיברתי אל נפשה, אל הרוח שלה, ואמרתי לה שהדבר הזה לא רלוונטי לחיים שלך, הוא לא קשור אלייך, הוא לא שלך, את יכולה לשחרר אותו. ויום למחרת הדבר הזה נפטר.
Right. כמו שאמרנו, הכל מתחיל ונגמר.
כן.
בראש, כן.
זאת אומרת שכוח המחשבה שלנו גם יכול לרפא, וזה משהו שלא מלמדים בבתי ספר לרפואה, לא מדברים עליו, לא מדברים גם על, 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 על נושא של הזנה, mm-hmm. של תזונה, שיכולה להשפיע. וההתעוררות שלי התחילה, הגדולה, התחילה עם הילדים.
כן.
כי כשילדתי את הבן הבכור שלי, אז הרגשתי שאני רוצה להיות איתו ולגדל אותו, ומה אנחנו לומדים? שצריך לשים ילדים בגנים, מאחורי איזשהו שער.
כן.
למסור אותם למישהו אחר.
כן.
אני רציתי להכיר אותו, mm-hmm. אמרתי שנייה, אבל אני לא, אני לא, לא מכירה אותו mm-hmm. עדיין. וגם לא בגיל שנה, וגם לא בגיל שנתיים, וגם לא בגיל שלוש, ולאט לאט הבנתי שאני פשוט רוצה עוד להיות איתו, mm-hmm. וגם הוא רצה להיות איתי. ואז שמתי לב לרמת הפחד שזה יצר בסביבה, mm-hmm. על השוני הזה, על זה שלא שלחתי אותו למערכת החינוך.
כן, חוק חינוך חובה!
כן.
חינוך, אילו, רק היה שם חינוך. כן. אני אומר, בוא נעשה חוק חיבוק חובה. אוקיי, כן,
כן.
כן. כן.
והילדים, הילדים שלי גדלו רוב הזמן בחוץ, ועם עוד משפחות, וכשהיה להם נכון, הם הלכו למסגרות. כשהבן שלי היה בן 8.5, הוא נכנס לבית ספר, הבת שלי בגיל 7 נכנסה, וכמובן בתי ספר שהם יכולים גם ללכת יחפים, והם יכולים לבחור את מה שהם רוצים ללמוד. ומה שמעניין זה לראות איך כשנתתי להם את המקום הזה, אז ראיתי את כל אחד עם בחירות אחרות. זאת אומרת, לא אני בחרתי עבורם כל דבר.
כן.
אני כן מרגישה אחראית לבריאותם, לשלמותם, לנתינת דוגמה. Mm-hmm. אבל אני לא יכולה לדרוש מהם משהו שאני לא עושה בעצמי. אפרופו מה שקורה פה עכשיו עם המסכות, ועם כביכול ההורים, אלה שיושבים בממשלה, אני במרכאות כפולות, mm-hmm. שהם הולכים בלי מסכה, הם עושים מה שבא להם, יש להם חסינות, יש להם, הם לא. ואנחנו צריכים לשתף על ה... על העתיק הרפואי שלנו, לשתף את כל הדברים שאנחנו, ולשים מסכה,
כן.
זה אותו דבר. אז זה היה הדבר הראשון שגיליתי על חינוך. הדבר השני שראיתי, זה כל מיני תקסים כמו ברית מילה, שהתחלתי לשאול שאלות, למה?
כן.
למה? וכל הלמה הזה, רק כן. הלמה, רק לשאול למה, גרם להמון המון חרדה בסביבה. המון. והמון כעס, והמון ביקורת. מה את שואלת שאלות? תעשי מה שצריך. הילד צריך ללכת לגן, לקבל חיסונים, ולהגיד תודה, ולהגיד בבקשה, ותחנכי אותו, תעשי מה שצריך לעשות.
גם בעניין הזה, אם את לא מכירה, צריך, חשוב שתכירי איש יקר מאוד, שמו רני כשר. גם בעניין
החינוך.
כן, גם בעניין החינוך הביתי. אגב, אני גם, הייתה לי הזכות להקליט עם האיש הנפלא הזה, שיחה כאן.
כן.
גם בעניין החינוך הביתי, וגם בעניין ברית המילה. אין לי דעה בעניין ברית המילה, אני אדם מאמין בסך הכל, לא ירדתי לעומקם של דברים, אבל זה לא רלוונטי גם. הבחירה היא אשר עומדת לנגד עינינו, בין אם אני אוהב את זה ובין אם לאו, רק אני אחליט מה קורה עם גופי, או במקרה הזה רק הורה יחליט מה קורה עם גופו של ילדו, וגם זה לאחר התייעצות איתו ככל שרק אפשר. אגב, באיזה שיר, אני פתאום נזכר שיש לנו חברה טובה, עורכת הדין גלית פולאצ'ק, אנחנו עוד נגיע לשם.
כן.
באיזה שיר היא שרה?
במפתח.
מפתח, עוד מעט נגיע לזה. כן. זה למה אתם רואים את מפתח הסול הזה, וזה למה קוראים לפרק הזה, המפתח, חכו, שתראו את המילים האלה, עוד נגיע לזה.
כן.
אוקיי.
אז שוב, גם אני לא אומרת שאני נתתי לילדים שלי לבחור כל דבר, כי בכל זאת יש דברים שההורים, אנחנו, יש לנו ידע וניסיון, ולא סתם אנחנו מגדלים אותם, כי אנחנו שומרים עליהם, על הביטחון שלהם, ויש כן דברים שאנחנו רוצים להעביר הלאה, אז לא כל דבר הם בחרו, ולא כל דבר, בכל זאת יש
גבולות. זה בדיוק המנגנון של האפוטרופסות, כן. לא בכדי יש אפוטרופוס טבעי, כן. שיקבל את ההחלטות לגבי ילדו, כי הילד לא תמיד יכול לקבל את כל ההחלטות נכון.
לגמרי.
בסדר.
לגמרי.
אבל זהו שזה, שהאפוטרופסות הזו היא של ההורים.
היא של ההורים.
איש לא יכול לקחתה.
כן, ואחת הסיבות שאני גם עושה את כל המופע הזה של זה הרגע, זה חשוב לי להעלות לשיחה את הנושא של אלימות.
אז אנחנו, מיכל, רק לא מתביישים כן. בקידום. אנחנו מקדמים, ומי שלא טוב לו עם זה, שישתה מים המלח, אנחנו מקדמים אנשים גם עסקית, אנשים שהם לרוחנו, ומיכל עושה עבודת קודש, והיא גם שרה, אז היא בכלל קרובה לליבי, ואני מוזיקאי מתוסכל. אז בואי, תאמרי, תאריך, שעה, איפה, למה, כמה, ממש, כזה.
המופע הבא הוא יהיה בהוד השרון, ברחוב הרקון 65, אצל עופר וכרמית, בשבת, בשעה 6:30.
וואלה, ואיפה כן. אפשר לראות את זה, לקנות, לרשם?
יש בדף שלי, במיכל שוטוב, יש את הפרסום.
במיכל שוטוב בפייסבוק, כן. יש כן. את הפרסום של העניין הזה, כן. אולי אפילו נשים את זה בתגובות בפוסט
כן, כאן. כן, אפשר.
יופי.
איפה, על מה דיברנו עכשיו? אני קצת איבדתי קו מחשבה.
על המופע הזה.
על הסיבה שרציתי שהמופע הזה יעלה, הוא כדי לדבר על אלימות.
אוקיי.
Okay. כי לא, אם אנחנו לא נדבר עליה, ואם אנחנו לא נטפל בה, היא פשוט תמשיך להיות. אז אפשר לדבר על הממשלות ועל הארגוני בעיניי ארגוני פשע.
חד משמעית.
ממשלות, משרדי בריאות.
ככה האנושות קרובה, יש פוסטר יפה שעלה אצלי אפילו לעמוד. ככה האנושות קרובה לגלות שהממשלות שלהם הם בעצם ארגוני פשע.
ארגוני פשע גם. חד משמעית. ארגוני קרטלי סמים.
מתנהגות כמו ארגון פשע לכל דבר.
כן.
ואת יודעת, רוב האנשים, סליחה שאני כותב אותך, רוב האנשים אומרים, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז שני דברים לומר לעניין איך יכול להיות. ראשית, רוב העבדים שמשרתים את השיטה אינם יודעים שהם עבדים של השיטה. אני לא טוען שהם אנשים רעים, אפילו לא בנט.
כן.
אני בהחלט חושב שהאיש הזה, אני מקווה שזה המצב, לא באמת יודע שהוא משרת אג'נדה סטנית, אג'נדה חולנית. הוא באמת חושב שהוא עושה טוב, כן?
כן.
ועניין שני, לעניין איך יכול להיות. איך יכול להיות, מיכל, אמרתי כבר בהזדמנויות שונות, זה הטיעון הכי חזק של מכחישי השואה ההיא.
כי זה נורא קשה לתפוס.
אז מה? אז בגלל שאיך יכול להיות, אנחנו נכחיש את השואה הזו, השואה הזו הרבה יותר משוכללת מהקודמת.
היא משוכללת. המחנה ריכוז הוא כבר... זאת המדינה שאנחנו חיים בה, זה מחנה ריכוז בעצם גדול, שאפשר לשלוט ולהשתמש בנו לצרכים שלהם. עכשיו, מי זה הם? אני לא יודעת. אני לא יודעת מי זה הם.
גם אנחנו לא ירדנו לעומקם של דברים, אנחנו אומרים, ברור לגמרי שאנחנו תחת שליטה של תאגידים חזקים מאוד, בסדר?
ומה שחשוב לי...
לזה אפשר להגיע לקונצנזוס, תודה רבה.
לגמרי. אבל העניין הוא שמה שחשוב לי במופע הזה, זה בעצם לדבר על האלימות במובן האישי. זאת אומרת, האלימות מתחילה בי. ואם אני אטפל בה, זה מתחיל מתקשורת והורות וזוגיות וצורה שבה אנחנו מתנהלים בעולם. אנחנו, כל אחד, שם העבודה. ואז בחוץ, זה לא כל כך משנה, זה ישתנה גם.
כן.
אנחנו לא צריכים, אני פתאום מבינה שהדבר הזה שקורה בחוץ, הוא גם משתנה, הוא גם מתפרק, הוא כבר מתפרק. אוקיי? אני רואה את זה מתפרק, זה המון רעש, אבל הוא מתפרק. ההתעוררות הזאת, שאנחנו עבדים, ועבדים של דברים שנמצאים גם בתוכנו. אוקיי? שם העבוד, מבחינתי שם העבודה, אבל זה המופע בעצם, ושם, משם הגיע הריפוי שלי, של להיות נשמה חופשית, בת חורין, על הכוכב הזה.
יש.
ולחיות.
רבים פונים אליי, את יודעת, עם כל מיני שאלות, זה חוקי, זה לא חוקי, אני כבר מזמן אמרתי, רבותיי, תפסיקו לחפש דין, בדיקטטורה אין דין, עובדה. כן. כך שהשאלה אם זה חוקי או לא, זה פשוט לא שאלה רלוונטית, אנחנו רואים ש...
כל מה שקרה בשואה היה חוקי.
בדיוק, וגם עכשיו מתנהלים כאן דברים, נעשים כאן חוקים, אשכרה יעני.
כן.
עיני עינק, בניגוד לחוק.
כן.
ממש. יש מיליון דוגמאות, אני לא צריך להיכנס לזה. אז השאלה אם זה חוקי או לא, היא לא רלוונטית. אני אומר לאנשים, שימו על כפות המוזניים רק שאלה אחת. האם אני אדם חופשי או עבד? זה הכל. מכאן נגזרות כל הצעדים הבאים, נגזרים כל הצעדים הבאים שלך.
כן.
את הגבולות כל אחד יקבע לעצמו. אני לא יכול לבוא בטענות לאיש. אפילו אנשים שהתחלנו לטפל בהם, ואמרו לי, נכנעתי, אני נתקר, אני מחבק, אני לא יכול לחוס על איש כזה. הוא אנוס. כל אחד יקבע לעצמו את הגבולות, לא כל אחד יכול גם לאבד את מקום העבודה, צריך לבדוק היטב לפני שעושים את זה. אני מבין את הקושי. אבל זה מה שמונח על הפרק, לא שאלות אחרות. אין פה שאלה של חוקיות. האם אני עבד או אדם חופשי?
כן, אני חושבת שכולנו אנשים חופשיים, אנחנו רק בתודעה של עבדים.
זהו, שסיפרו לנו, תגיד לעבד שהוא חופשי, זהו, שבנו לנו את זה. למה אני אומר השואה הזו יותר משוכללת מהקודמת? כי בנו לנו את זה בדמוקרטיות. סיפרו לנו שאנחנו אנשים חופשיים, סיפרו לנו שאנחנו בדמוקרטיה. תגיד לעבד שהוא אדם חופשי, והוא כבר לא יתמרד. וזה בדיוק מה שקרה פה.
נכון.
יש סרט אנימציה מדהים על העניין הזה.
ראיתי, הפועלים השחורים.
נכון, נכון, הפועלים התירס. כן, בול, ווואלה, בא לי פרח עם יכול, תבוא, אני אמצא לך את זה, תבוא, נעלה את זה עכשיו לשידור בחיי. לא, אבל זה ארוך, זה רבע שעה. נשים קישור לזה. מדהים. ואני אומר, זה בדיוק השכלול. סיפרו לנו שאנחנו אנשים חופשיים, ובעצם שיקרו לנו, אנחנו לא. אנחנו לא. אנחנו בעצם כפופים לכללים מאוד נוקשים, ונשטף מוחנו, ואנחנו עבדים למטריקס הזה. אני אומר, זו זכות גדולה להתעורר.
ממש, וגם אני חושבת שלכל אחד ואחת יש את הקצב, ויש את הגבול, את הקו האדום. גם לי, כי ילדה מוכה, ואחר כך נערה, ואישה צעירה, אני המון המון זמן הסכמתי לאלימות של המשפחה שלי, ההורים והמשפחה המורחבת. הסכמתי המון המון זמן. סיפרתי לעצמי המון המון זמן שאני צריכה לעשות משהו כדי להתקבל, כדי שיאהבו אותי ולהיות חלק מהמשפחה. והיום אני מבינה שזה באמת כל הזמן החוויה הזאת של העבד, זה שהוא לא עושה מספיק. הוא כמובן צריך לעשות יותר ועוד ועוד. ובעצם יש פה המון גניבה. גניבה של אנרגיה, גניבה של 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 משאבים
ודעת, גניבה דעת
ומשאבים ועוד מעט ילדים הם רוצים גם, כאילו, שוב,
מה זה עוד מעט? זה כבר,
כן,
דוקרים פה ילדים, לא שהיו צריכים לדקור מבוגרים, אבל דוקרים פה ילדים כבר מזמן.
כן, כן, גם מבוגרים, נכון.
כן,
ואני חושבת שהסיפור בין מחוסנים, לא מחוסנים, זה לא העניין. כולנו אחים ואחיות על הכוכב הזה. אנחנו כולנו, כל אחד התעורר בקצב שלו. אני בגיל 40 התחלתי לשים גבול לאלימות של ההורים שלי. בגיל 40. זאת אומרת, 40 שנה הייתי תחת החוויה הזאת של אם אני אעשה משהו, הם יפסיקו. אני אעשה משהו. אבל זה לא, וזה לא, וזה עוד, וזה עוד.
בדיוק מה ש...
כן, זריקה אחת, זריקה שנייה.
אמרתי, אתם משתפים עם זה פעולה, אתם מצייתים כדי לגמור עם זה, ובדיוק זה, בדיוק בגלל זה, זה לא נגמר. זה מין מעגל שוטה שכזה, כן?
לגמור עם זה ולהיות שייכים. להיות שייכים למשפחת האנושות.
כמה שזה אנלוגית מסתדר, זה לא יומר, לכן אמרתי, אני מתרגש מהשיחה הזו, כשהבנתי לאן זה הולך.
כן.
אוקיי.
וכשאני הפסקתי את זה, זה היה כמו להוציא, ממש ככה, כמו עירוי של רעל. רעל נפשי, אמנם. אבל זה היה כמו להפסיק את הרעל. לכן אני לא חושבת שהסיפור הוא מחוסנים, לא מחוסנים. אנחנו באמת כולנו יחד צריכים להבין שמנסים להפריד בינינו מאז ומעולם. פעם זה ערבים יהודים, פעם זה ימין ושמאל, פעם זה מחוסנים לא מחוסנים, פעם זה הורים וילדים, פעם זה מבוגרים וצעירים, זה לא משנה.
כל האימותים האלה נשלטים, כן.
אין בינינו שום מאבק, למה אנחנו צריכים להיות במאבק? מי מרוויח מהמאבק הזה שאנחנו נמצאים בו?
בדיוק.
אז שחרר את זה, ועל זה גם השיר המפתח.
המפתח. שימו לב למילים בשיר הזה, והוא אשר נותן לנו בעצם מפתח אל ה... איך נקרא לזה? אל האושר, אני אומר. שיר מדהים, שאגב, כאמור, עורכת הדין גלית פולאצ'ק, היא עשתה קולות בשיר הזה. מי עוד בין היוצרים שם?
מתן אשכנזי, ושכחתי את השם של מתופף, אני חושבת אסף אדר.
אוקיי.
ויש שם צ'לנית שוודית אחת שבמקרה הגיעה לאולפן באותו יום, ואז הכנסנו אותה וקוראים לה איזבלה משהו. אוקיי. אבל כתוב ב...
הכישורים גם מופיעים ב... לאן של השידור.
כן.
שם יש את כל הפרטים ביוטיוב. קחו לכם את זה, תהנו, אנחנו מדברים על המפתח. הנה זה.
שנידונו למאסר לכל החיים. יום אחד בא מישהו ומסר להם דרך החלון מפתח עם הוראות. הם כל כך שמחו ותלו אותו על הקיר. זה לא היה מפתח רגיל. מהר מאוד הופיעו קוני מפתח שטיווחו בין אנשים לבין המפתח. הם הזכירו לכולם שהם נידונו למאסר בגלל שהם חוטאים. הם תלו על הקיר העתקים בגרסה שעברה שיפוץ מקומי. החגים של כל מפתח היו שונים עם משמעות דומה. גייסו מתנדבים ויצאו למסעות ומלחמות. מפתח, מי שמת על קידוש המפתח יקבל לגלות שאף אחד עוד לא יצא ושכולם הפכו להיות עובדי מפתח או מתנגדיו. לא הבנתם כלום, הוא אמר. המפתח הוא לא בשביל לעבוד או להתנגד, הוא רק בשביל לפתוח את הדלת. הם כל כך שמחו היה נעול. לא צריך מפתח, רק לרצות להיות
זה נפלא, זה חזק, זה חזק. אני קורא לזה פסיכותרפיה. זה ממש זה.
כן, כן.
שנאמר איזה מילה על התחום הזה, על פסיכותרפיה.
כן, בכל ההתעוררות שלי, אני גם, בתהליך הריפוי שלי, אני הכרתי המון, גם טופלתי בהמון שיטות, וגם למדתי הרבה שיטות של טיפול וריפוי, ו... היה חסר לי מאוד, כמובן הייתי בטיפולים שבהם דיברתי, והיו טיפולים שבהם קיבלתי ריפוי לגוף, דיקור או שיאצו או משהו כזה, אבל היה לי חסר החיבור. היה לי חסר המקום הזה של טיפול שיש בו גם וגם וגם. וככה הגעתי ללימודי פסיכותרפיה בגישת הביוסינתזה, שבעצם הגישה היא כזו ש... מדברת, שבעצם מתייחסת לכל רבדי הקיום, הרובד הגופני, הרובד הנפשי, וגם הרובד המחשבתי. והעבודה בעצם היא גם עם דיבור, גם עם מגע, עם דמיון, עם תנועה, עם קול, זאת אומרת, היא מאוד מותאמת למי שמגיע. ואני חושבת שכמו שיש טיפול כזה, אני מאמינה במערכת חינוך כזאת, במערכת בריאות כזאת, ובהורות כזאת.
כן.
זאת אומרת, אני חושבת שכל, מה שיפץ במארג האנושי, זה שכל אחד, אוקיי, מגיע לכאן למטרה מסוימת. אנחנו לא יכולים להיות אחידים. אי אפשר לצפות שכולם יהיו אחידים ויתיישרו לפי איזשהו קו.
כן, כן, את זה לימדה אותי מורתי הגדולה, האישה היקרה, דוקטור מיכל הרן. טיפול שהוא אינו אינדיבידואלי, אינו מותאם לחולה המסוים, אינו טיפול, הוא לא יכול להצליח, כן?
כן, אז כנ"ל הפסיכותרפיה בגישת הביוסינתזה, היא מאוד מותאמת לכל אדם שמבקש ריפוי, ואין שם בעצם, זה לא בא ממקום של אני יודעת איך, לפעמים שרופאים יודעים מה יש לך והם יודעים גם איך אתה, אני לא באה בגישה הזאת, אנחנו סקרנים ביחד באותו מרחב ועוברים ביחד איזשהו מסע,
כן,
של ריפוי,
כן,
ומגלים את המשאבים של האדם עצמו ואת הכוחות ריפוי של האדם עצמו כדי לעזור לעצמו.
וזה סוגר לנו יפה את המעגל, הוא שאמרנו רק לא להפריע על הגוף,
ממש.
לרפא את עצמו. מה עוד נאמר? מיכל, תודה. תודה רבה על, על השיחה הנפלאה הזו. אני חושב שיש לך מקום של כבוד.
תודה.
ביצירת העולם החדש.
אמן.
כן, אנחנו בונים לעצמנו גם מערכת חינוך אחרת, גם רפואה, מה שהם קוראים אלטרנטיבית, כן, אני קורא לה הרפואה האמיתית.
ככה זה קורה.
כן, להיזקק לרפואה אחרת בכלל, וגם לתרבות אחרת. כלומר, לא כל כך ברור לי איך אפשר להופיע כאשר הקהל שלך
לא נושם.
סגור עם הדבר הזה.
כן.
וגם לך יש תפקיד חשוב בעניין הזה, ותודה רבה, וכל אחי, ומה עוד לומר, מה עוד לומר, מה מלא? מיכל, תודה רבה. זה היה נפלא.
תודה.
אוקיי. חבר'ה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה רבה. תודה שצפיתם בנו, ואנחנו מקווים שנעמנו לכם. יאללה ביי.